בוא נתחיל. מעשה מעבדת בת מלך, המעשייה הראשונה של רבי נחמן, אנחנו בשיעור השני של זה. למה אני לא שומעת את עצמי? בסדר. אנחנו בשיעור השני של המעשייה. לפי טוב, סיפורי מעשיות, אנחנו עכשיו בשיעור השני על מעשה מעבדת בת מלך, שזה בעצם השיעור, המעשייה הראשונה. ודיברנו רבות על הנושא של סיפורי מעשיות, שכל אדם בפני עצמו הוא סיפור מעשייה. יש לנו כל אחד את הסיפור שלנו, והמעשייה הזאת של מעשה מעבדת בת מלך זו מעשייה שכל אחת ואחת יכולה פשוט למצוא את עצמה בתוך המעשייה הזאת. זה לא סתם לדעתי המעשייה הראשונה, יש בה משהו מאוד בסיסי ומוביל דרך להבין מציאות על מסע החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. המעשייה פתחה בפתיח מאוד יפה של מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו, היה מחבבה מאוד, היה משתעשע איתה, ופעם אחת היה מתוועד איתה, ביחד באיזה יום, ונעשה בו רוגז אליה, ונזרקה מפיו הדיבור, שאלו טוב ייקח אותך, בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני. והיה אביה מצטער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, דיברנו על המציאות הזאת שבעצם אנחנו מבינים שהירידה לתוך העולם הזה היא ירידה למציאות של הלא טוב, שהלא טוב ייקח אותך, זה חוק רוחני, דיברנו על זה הרבה בשיעור הראשון, ואנחנו עכשיו מתקדמים לחלק השני של המעשייה, על אותו שני למלכות שראה שהמלך מצטער מאוד וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומאוד, והלך לבקשה, הלך לבקשה את עבדת בת המלך. הסברנו שבת המלך זה החלק הנשמה שלנו שהלך לאיבוד. זאת אומרת, אם אנחנו חיים בעצם במציאות שיורדים לעולם הזה לתוך גוף, אז אנחנו מורכבים מגוף ונשמה, והנשמה זה אותו חלק פנימי אמיתי שיש לנו, שזה בעצם החלק הרוחני, הטהור, הנקי, הנשמתי, האני שלי, שבעצם לא נמצא באינטראקציה עם אגו, עם גאווה, עם תדמית, עם כל מיני זיופים של החיים. הנשמה זה בעצם החלק הפנימי שלנו, דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם, שזה בעצם החלק של הנשמה שיודע למה הוא בא לעולם, החלק הזה שאנחנו מחפשים תמיד בתוכנו של להבין מי אני ומה אני, ובעצם רבי נחמן מתאר פה מעשייה שלמה, שהעבדה היא בעצם החלק הפנימי הזה שלי, זאת הנשמה שלי. והוא מתאר פה מסע חיים ארוך, שבעצם עובר בהכרח על כל אחד ואחד מאיתנו. דיברנו גם והזכרנו את זה שהמלך אומר לה שלא טוב ייקח אותך, זה הבנה שהיא לא עשתה משהו רע. זאת אומרת, כתוב, הוא מחבבה ואוהבה, והוא מתוועד איתה, ואז יש איזשהו ברוגז ביניהם, והוא שולח אותה למקום של הלא טוב. כשאנחנו מבינים בעצם מבחינת הקבלה והסוד, שמדובר פה על חטא אדם הראשון, זה בעצם השלב שבעצם כביכול נעשה ברוגז. אם אנחנו מסתכלים על חטא אדם הראשון, ביום השישי בצהריים, כשברו את אדם וחווה, בעצם עם כניסת שבת היה העולם הזה אמור להתקן. לא היינו אמורים לעבור את כל האלפיים ולא יודעת מה כמה שנים האלה וכל מה שאנחנו עוברים, אלא בעצם בריאת העולם הייתה לשבעה ימים הוא ברא את העולם, ביום השישי הוא ברא את האדם וחווה, היה אמור להיכנס שבת ובשבת היה מתקן העולם. וזה היה נשלם מעשה בראשית בעצם. וחטא אדם הראשון נעשה ממש לפני כניסת שבת, ובעצם לא, יש לזה הרבה עניינים למה זה נעשה, אבל בעצם הברוגז הזה, וההחלטה עכשיו שהעולם הזה יורד למציאות, שהם קיבלו את חטא, את העונשים של חטא גן עדן, שבעצם יש לזה המון המון הבנות בפנימיות, זה לא כזה, תמיד יש ביהדות את הנושא שפשט, רמז וסוד, יש בזה פנימיות הרבה יותר עמוקה, אבל מה שמבינים מזה, זה שבעצם כל העולם ירד למציאות של תיקון, זה לא משהו אישי עכשיו, מערכת יחסים ביני לבין אלוהים שהוא לא אוהב אותי והוא שונא אותי והוא עושה לי דווקא, או כל מיני תחושות אנושיות שאנחנו מרגישים הרבה פעמים כשאנחנו מאנישים באלף את היחסים שלנו מול אלוקות, אלא צריך להבין שזה חוק רוחני שהלא טוב ייקח אותך. למה לא טוב ייקח אותך? אנחנו באנו לתקן בעולם הזה, אנחנו עוברים עכשיו איזשהו מסע, ובמסע הזה כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הבחירה הזאת לחפש את עצמו. והשני למלך הולך לחפש את אותה עבדה, הולך לחפש את בת המלך, ומהרגע זה, כל מה שרבי נחמן מספר לנו, כן, זה בעצם תובנות שאנחנו צריכים להבין שזה מהלך של מסע חיים, שבהכרח אנחנו נעבור את הדברים האלה. כל מה שקורה פה, כל מה שקורה במעשייה הזאת, במסלול חיים הזה, זה דברים שאנחנו הולכים לעבור. אני, גם ציינתי בשיעור הקודם, שהוא כבר גילה לנו את הסוף, כן? הוא אומר שהוא הלך לחפש אותה, הוא הלך לבקשה, והוא היה מבקשה זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. זאת אומרת, כבר בפסקות הראשונות של הסיפור, הוא כבר מספר לנו רבי נחמן, אל תדאגו, אתם תמצאו אותה. בסוף את מוצאת את החלק הזה שלך, את בת המלך הזאת שלך. אבל עכשיו הוא מתחיל לספר, איך הוא מצא אותה. ועכשיו בעצם מה, כל מה שהוא מספר מרגע זה, זה בעצם תובנות שאנחנו צריכים להבין, שכך הולך לראות את המסע החיים שלנו. והוא ממשיך ומספר. והיה הולך אנה ואנה. מה זאת אומרת אנה ואנה? אנה, יושבת פה גם אנה. הלוך ושוב. כשהלוך ושוב הזה, יש לרבי נחמן תורה נפלאה על הנושא הזה שנקראת רצו ושוב. מה זה אנה ואנה? זה עלייה וירידה. מה זה אומר והיה הולך אנה ואנה? זה להבין שבמסע חיים של כל אחד מאיתנו, יש כל הזמן עליות וירידות. עליות וירידות. אנה ואנה, הולך אנה ואנה. בצד אחד גם זה מעיד על מציאות שהוא מחפש, אין לו כיוון, הוא לא יודע לאן הוא הולך. כל אחד שמתחיל מסע חיים שלו, וזה לא משנה איפה נולדת. גם אדם שנולד במשפחה דתית, עובר את המסע הזה בתוך הנפש שלו, של החיפוש, של החקירה, של להתחבר לפנימיות של עצמו. לפעמים אפילו שאתה גדל בתוך עולם עם תכתיבים מדויקים, הרבה יותר קשה לך בעצם להבין שאתה צריך לחפש את אותה בת מלך, שזה הייחודיות שלך. והיה הולך זמן רב במדבריות ובשדות וביערים. זה גם כן תובנה, שלום יפה. גם כן תובנה, חוץ מהנושא של סוד התשובה הזה שמדבר עליו רבי נחמן, שהיה הולך אנה ואנה, שזה בקי ברצו ובקי בשוב, אז יש פה גם את העניין שזה לקח זמן רב, היי בנות, התחלנו ממש, זה לקח זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערות. רבי נחמן בא ומסביר לי בעצם שמסע החיים שלי, עכשיו זה מסע שיהיה לי בו עליות וירידות, אנה ואנה, רצו ושוב, עלייה וירידה זה אומר שלפעמים אני בגדלות מוחין, לפעמים אני מרגישה מחוברת ומדויקת במטרה שלי, ולפעמים אני נזרקת למטה למציאות של אי ידיעה ובלבול וחוסר יישוב הדעת. במדבריות, בשדות וביערות, את זה אנחנו גם כן מבינים, את המציאות הזאת של ללכת לחפש במקום שהוא לא מקום יישוב, רבי נחמן מדבר המון על הסיטואציה הזאת שכשאתה נמצא במקום שאנשים גרים בו, אז המחשבות של האנשים פשוט, הוא מתאר את המציאות שאם אתה הולך ברחוב למשל, ועבר לפניך בן אדם וחשב שם מחשבות, המחשבות שלו פשוט עושות רשימו עליך. זאת אומרת שהמחשבות שלו, אתה מרגיש את הווייב של המחשבות שלו, את התדרים של המחשבות של אנשים שנמצאים מסביבך, לכן הוא מציין הרבה פעמים שכדי להגיע למציאות של יישוב הדעת, של התבודדות, של ניסיון להיכנס לאיזושהי פנימיות, להרגיש, לחפש את עצמי, עדיף ללכת למקומות שהם לא מקומות, תודה, לא מקומות של יישוב, כי וייב של אנשים, תדר של אנשים, מחשבות של אנשים, דיבורים של אנשים, כל הדברים האלה מבחינה רוחנית, הם נמצאים מעלינו, זה משפיע עלינו. זאת אומרת, אם אתה הולך במקום ויש מחשבות לא טובות, המחשבות האלה ישפיעו עליך. זה תדרים, בגלל זה כל כך מדברים על מציאות של כמה חשוב סביבה שבן אדם חי בה. או כמה חשוב לא ללכת למקומות, אנחנו קוראות לזה לפעמים, שאני מגיעה לאיזשהו מקום שאני מרגישה שהסביבה שם מרעילה אותי. מה זה סביבה מרעילה? זה בדיוק מקומות עם תדרים כאלה שהם לא מדויקים, ובנשמה אני מרגישה את זה, אני מרגישה שלא טוב לי שם. והוא היה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו. כאשר, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואני יכול למוצאה את אותה בת מלך, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. זה המשפט הזה של רבי נחמן, היה הולך במדבר וראה שביל אחד מהצד. זה אחד המשפטים שאני מאוד מאוד אוהבת. אני גם אגיד למה. כי ביהדות זה מאוד נראה ביהדות זה מאוד נראה שיש לנו מציאות כזאת של עכשיו תהיה שטנץ. כן, אני זוכרת שחזרתי בתשובה והסתכלתי מסביב, אז הכל נראה מאוד שטנצי. יש הלכות, יש מנהגים, יש דיני השכמת בוקר, מה עושים, הכל, יש שולחן ערוך, הכל באמת מאוד מסודר, וזה מבורך שזה כך. וכשהכרתי את רבי נחמן, רבי נחמן יש לו איזשהו, הוא אאוטסיידר כזה, לא סתם רוב אלה שנדבקים ברבי נחמן הם אאוטסיידרים כאלה, לא שאני מתכוונת, רבי נחמן אמר, שנר לרגליו זה שולחן ערוך, הגמרא, הפוסקים, אין פה שום עניין חלילה לטשטש את הדבר הזה, אבל אצל רבי נחמן יש משמעות מאוד עמוקה לאינדיבידואל. יותר מזה, רבי נחמן דורש מאיתנו לפתח את האינדיבידואליות של עצמנו. כשהוא אומר, וראה שביל אחד מן הצד, הוא בא ואומר דברים גם בתורות שלו ובשיחות הרן, גם כשהוא מדבר על תפילה, הוא אומר דברים מאוד מאוד ברורים. הוא בא ואומר, כל ההתמודדות בעולם הזה, כאילו אנחנו מבינים שיש פה התמודדות מן כוחות הטוב מול כוחות הרע, כן? גם בת המלך, שהלא טוב ייקח אותך, והלכה, והלא טוב לקח אותה, היא נמצאת במקום של הלא טוב. וכל המסע החיים שלנו זה להוציא את הנשמה שלי מהלא טוב אל הטוב. זה בעצם כל מטרת, אם אנחנו מסתכלים פה עכשיו, כן, תדריך צבאי, לא שהייתי כזאת פייטרית, כן? אבל אם יוצאים לתדריך צבאי עכשיו, זה אומרים לך, אוקיי, מה היעד ומה התכלית ומה המסלול? זה היעד, היעד זה להוציא את הנשמה מהלא טוב אל הטוב, את הנשמה שלי. ורבי נחמן בא ואומר פה, אם אתה תלך עכשיו בדרכים מוכרות, יפה מאוד, יש סידור, יש תפילה, יש אחרית, מנחה, ערבית, אבל כשאתה מתחיל להתפלל בזה, האויב, כוחות הרע, כבר מכירים את ה... מכירים הכל. באותו רגע שאתה מתחיל, את השלוש צדים אחר, שלוש צדים קדימה, הם כבר נעמדים שם, פוטין וחייליו, הם מתחילים לירט אותך. אין מצב, את מתכופפת, את מתרוממת, והם מנצחים אותך, נכון? אני בדרך בשלב הזה, כבר בזרה, משוטטת בראש. כאילו כבר התפילה שלי נראית על האיסטור ורעייתו, לפעמים אני נזכרת שאני צריכה לעשות ימינה ושמאלה, רובנו ככה, לפעמים יש כאלה שמגיעים לבנק גם, או כל מיני מה שיש לעשות היום, ומה אני בשל בצהריים. כן, ואז את אומרת לסוף, את אומרת, רגע, ברחתי יעלה ויבוא, או לא אמרתי, אמרתי או לא אמרתי, כן, רבי נחמן יודע את זה, ולכן הוא בא ואומר, וראה שביל אחד מן הצד, במלחמה אתה עושה לך תכסיסים, צריך לעשות תחבולות, גם על נושא של תפילה, רבי נחמן בא ואומר, אני מבקש ממכם, בסדר, תעשו את התפילות מה שצריך. כאילו, יודע, לא תעלה למעלה. הוא אומר את זה בשיחות הרן, אני חושבת. הוא אומר את זה, התפילה שלנו, רוב הזמן, היצר הרע מצליח תוך שנייה לנגח אותך, אין סיכוי שהתפילה שלך תעלה למעלה. אתה לא מרוכז, אתה לא, כמו שתיארנו לאל. ובא רבי נחמן ואומר, לעומת זאת, תפילה שהיא נעשית בדיבור שלך, בשפה שלך, באמת שלך, במתיקות הזאת שלה, להמציא מעצמי את הדיבור המתוק שלי, הדיבור האמת הזה, שרבי נחמן אומר ששווה חיים שלמים שתעבור רק בשביל דיבור אחד של אמת כזה, שתביא איזשהו משהו אמיתי שתוציא מהפה שלך. שמה זה אומר? ש-99.9 פסיק מהזמן של החיים שלנו, הדיבורים שלנו והתפילות שלנו, ואפילו הבקשות שלנו בכותל, כן, ריבונו של עולם כאלה, זה רוב הזמן אנחנו אין לנו אותנטיות שם. אנחנו לא אמיתיות שם, אנחנו, זה לא. אז רבי נחמן בא ואומר, דיבורים כאלה מהצד, או תשובה כזאת מהצד, או כל מיני התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, שזה שביל מן הצד, שזה לא בהיי-ווי הרגיל, תפילה כזאת יש לה סיכוי שתעלה למעלה. היא תפילה שיש סיכוי שהיא תעבור את חילות הרוע, שלום, אלן. ותפילה כזאת יש לה סיכוי, עכשיו לא רק תפילה כזאת, גם אם אנחנו מכירים את זה מהמעשייה של מעשה מבעל תפילה, שרבי נחמן מספר על עצמו שהוא הבעל תפילה שם במעשייה, הוא לוקח אנשים מן היישוב ולוקח אותם אליו מחוץ ליישוב, ומלמד אותם תפילות ותשבוכות, איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה שאני גם שם מאוד אוהבת, זה שרבי נחמן כתוב שם, והוא מספר את זה במעשייה, אבל הוא מספר פה, הוא נותן פה הנחיה, והוא מספר שם שגם הוא היה מדריך כל אחד איך להתלבש. שזה הוא היה מבין שהוא צריך בגדים מאוד מפוארים ותכשיטים בשביל עבודת השם שלו. וזה בשביל עבודת השם שלו, היה צריך להתלבש ביאני כזה, שרואלים, ג'ינסים, כאילו כזה אחרת. וזה צריך לראות ככה, וזה צריך, זאת אומרת, אצל רבי נחמן, הנושא של אינדיבידואליות והחוסר שטנציות, זה משהו מאוד מובהק אצלו. כשהוא כותב פה והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, הוא בא ואומר לי, נשמה, בשביל לחפש את הנשמה שלך, את עבדת בת המלך שלך, את צריכה למצוא את האותנטיות שלך. את צריכה לחפש את השביל מהצד שהוא רק שלך. זה לא איפה שכולם הולכים. כדי באמת להגיע לנקודה הזאת, למצוא את עצמי, את, זה דבר נדיר. זה לא עכשיו איפה שכולם הולכים, אנחנו נרוץ לשם, זה לא. תחפשי את עצמך מהצד. לכי עם שביל מהצד. הסדרה של בעל התפילה נמצאת באתר, נכון. כאשר שאני הולך כל כך זמן, הוא אומר לעצמו, ואני יכול למוצא, אלך בשביל הזה. עכשיו שימו לב שהשני למלכות, בתוך המסע הזה שהוא הולך, הוא מקבל פה גם, רבי נחמן מתאר פה מציאות, כן, של נשמה שיורדת לעולם, לעולם התיקון, נכנסת לתוך גוף, זה דרך אגב כשהוא אומר פה, ושהוא לקח סוס ומאות, אז אנחנו יודעים, המשל תמיד זה רוכב וסוס ביהדות, הנשמה והסוס זה הגוף, אז הוא מתאר פה מציאות שהנשמה ירדה לתוך גוף, שזה הסוס, הסוס והנשמה זה הרוכב, ועכשיו הוא מתחיל ללכת ולחפש אותה. אבל שימו לב, בתוך המסע הזה יש כמה נקודות עכשיו שרבי נחמן מספר לנו. אוקיי, אתה הולך ומבקש אותה הרבה זמן, הוא קודם כל מרגיע אותנו שאנחנו נמצא אותה, ועכשיו הוא אומר לנו שזה לוקח לנו הרבה זמן, הוא מספר לנו שזה ללכת הרבה זמן במדבר, זאת אומרת שמה זה מדבר? שאת לא תראי שום פירות לחיפוש שלך, שזה משהו שהוא משמים לפעמים, כי את אומרת, אוקיי, עבודה רוחנית, דרך רוחנית, עכשיו שנים אני בדרך רוחנית, יש את זה בדרך כלל לבעלי תשובה, שמתחילים לחזור בתשובה, מה הם מצפים? 1, 2, 3, בבא. זה השלב הבא, במקום 4, בבא, זה היה בדיחה. אבל מה, כאילו, אתה מצפה שחזרתי בתשובה, ועכשיו יש אורות של התחלה. מה קורה בדרך כלל אחרי 10 שנים? כמו בסקי כזה, התרסקות כזה, עם הפנים בתוך השלג כזה, מה אתה מגלה? שאתה הולך זמן רב במדבר, אפילו שהלכת דרך שביל בצד, ואתה הולך הרבה זמן ואתה במדבר, אתה לא רואה פירות. אתה לא הופך להיות רואה נסתרות, אתה לא מדבר עם אלוקים, הוא לא נגלה אליך בלילה, זה לפעמים שובר אנשים בדרך, כן? אתה לא הופך להיות איזה, לא יודעת, אדמור או כל אחד עם השאיפות שלו מאיפה שהוא בא. והרבה פעמים אנשים שמגיעים לדרך רוחנית עם כלים של העולם הגשמי, של תחרותיות וסגיות ולחפש פירות, לחפש נכסים, לחפש קניין, מוצאים את עצמם הרבה פעמים שהם פשוט נמצאים במדבר, וזה לוקח הרבה זמן, ורבי נחמן מרגיע אותך ואומר לך את זה מראש, את תגידי שהוא לא הזהיר אותנו, כן? את תלכי הרבה זמן, ואת לא תמציא הרבה זמן, וזה מדבר, גם הרבה זמן את לא תראי פירות. ואז הוא אומר, ממשיך את הסיפור וכותב, והיה מיישב עצמו, כן? המיישב עצמו חוזר כמה פעמים, גם אחר כך שהוא הולך בשביל, הוא אומר, אולי יבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. שימו לב איזה מסע. ומה זה מיישב את עצמו? זה חוזר הרבה פעמים בסיפור הזה. כל פעם שהוא רוצה לעשות איזושהי החלטה מושכלת ונכונה, לפני זה ההקדמה לזה יישוב הדעת. רבי נחמן בכלל אומר שאם היה לנו יישוב הדעת, לא היינו מרגישים צער ואיסורים. מה זה יישוב הדעת? שהדעת יושבת במקום הנכון שלה. מה זה המקום הנכון של הדעת? מה זה על השבט, מלשון תשובה? הדעת הנכונה זה להבין את כל תכלית הבריאה. להבין שיש בורא, שאני נברא, שירדתי לעולם לתוך תיקון שלא טוב, ובתוך התיקון הזה, במסע הזה, המטרה שלי זה למצוא את עבודת בת המלך, זה את הנשמה שלי, את החלק אלוקה ממעל, וזאת המטרה שלי בעצם. זאת תכלית. איה ליזוש, ברוכה הבאה. כן? והיה הולך זמן רב, שוב פעם רבי נחמן מציין את זה. כאילו אם הייתי שמה את רבי נחמן עכשיו כזה, את השפה שלו בווייז, כן? אז זה די יכול לפעמים להביא לייאוש. את מכירה שאת נוסעת בנסיעה וכל שנייה יש כאלה קופץ לך עיכוב של 5 דקות, עיכוב של 20 דקות, עיכוב. אז הוא ממשיך ככה. היה מבקשה זמן רב מאוד, היה הולך זמן רב. כאשר אני הולך זמן רב במדבר, אולי יבוא למקום יישוב, היה הולך זמן רב, הוא לא מפסיק עם זה, כן? עיכובים, עיכובים, עיכובים. ואחר כך, ממשיך רבי נחמן את המעשייה, ראה מבצר שקוראים שלס ביידיש, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות, והיה מתיירה מפני החיילות פן לא יניחו להיכנס, והיה מיישב עצמו, אוקיי? אלך ואנסה, אוקיי? השאיר את הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא יקביעו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד, וראה שישב שם המלך באתרה, וכמה חילות שם, וכמה משוררים בחילים לפניו, היה שם נאה ויפה מאוד, והמלך, ושום אחד מהם לא שאלו כלל, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. חוזרת אחורה, כן? והיה רואה מבצר. מגיע איזשהו שלב, אתה רואה מבצר, אתה רואה ארמון, כן? מבצר זה איזשהו משהו שנראה לך מין פלא פלאים כזה, ואני תמיד מדמיינת ואומרת לעצמי, המבצר הזה, זה מה שרבי נחמן מציין, ואומר לנו בהרבה מקומות בליקוטי מוהר"ן, שהיצר הרע, הכוחות של היצר הרע, אפשר לקרוא להם כוח המדמה. כשאני מדמיינת את המבצר הזה, כן, ואנחנו גם בהמשך הוא אומר, וקרא למלכה, ואז מבינים שהמלכה הזאת היא זאת בת המלך, ואנחנו מבינים שהארמון הזה זה בעצם המקום הלא טוב, ייקח אותך, שהמלך זרק אותה לשם, המלך, כן, שזרק אותה לשם, אז אנחנו מבינים בעצם שהמבצר הזה, אני מדמה אותו כזה לאיזה סינימה סיטי ענק, והוא הולך שם בפלטין מחדר לחדר, והיה מתיירה מאוד, והוא הולך מאולם הקרנה לאולם הקרנה, ובכל חדר כזה מקרינים לו איזה סרט אחר, והוא מפחד נורא. אתם זוכרים את הפחד הזה שרבי נחמן מדבר עליו בהרבה מעשיות? רבי נחמן בא ובעצם מתאר לי עכשיו מציאות, שעכשיו, כשאני מגיעה להתמודדות הזאת במסע החיים שלי, ואני נפגשת עם הארמון הזה של הלא טוב, עם המבצר של חילות הרוע, מה שיאפיין אותי שם בדרך כלל זה פחד. הפחד הוא דמיוני. כי שימו לב מה קורה פה, אותו שני למלכות נכנס למבצר ואף אחד בעצם לא מעכב אותו. אבל זה מוטיב שחוזר על עצמו ורבי נחמן כל הזמן אומר לנו, העולם הזה הוא גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. יש את זה בהרבה מעשיות שלו, שהוא מדבר על חומה של מים, מבצר של מים, שאתה חושב שאתה הולך לטבוע אם אתה תעבור את זה, ואז הם פשוט עוברים בתוך מבצר של מים, הגיבור של רבנו, שזה אנחנו. תבינו, כל אדם וכל אחד מאיתנו, מעשיך בספר נכתבים, אנחנו סיפור מעשייה, אני סיפור מעשייה, את סיפור מעשייה, כל אחד מאיתנו זה סיפור מעשייה. ובתוך המבצר הזה עכשיו, נכנס השני למלכות, שזה אני, זו את, זה כל אחת מאיתנו, אנחנו נכנסות לשם, אבל העולם הזה מפחיד. אם יש משהו שמאפיין את האנושות, במיוחד בחברה הזאת עכשיו המערבית המודרנית, זה שאנחנו נמצאים בעולם מדומיין, מלאים בפחדים וחרדות, ומחפשים בחדרים ולא בדיוק מבינים מה אנחנו מחפשים. עכשיו, מה שיפה גם מאוד להבין, זה שרבנו כותב פה, המבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד. כן? הפיקציה הזאת של העולם הזה, עולם הדמיון הזה שהוא נמצא אצלי בראש, הכל כביכול נראה מדהים, העולם הזה נראה מדהים, כן? וכשאתה, אני היום ראיתי איזושהי כתבה על צוקרברג, זה שעושה את הפייסבוק, כן? הממציא הפייסבוק, שהוא עכשיו מנסה להעביר את כל העולם למטאברס, למציאות כזאת היא מדומיינת, יש לו עכשיו איזה אפליקציות חדשות או משהו כזה, שהוא רוצה שהכל יהיה, שיהיה עכשיו סיטואציה, שיהיה לי תדמית, יהיה אותי, כן? ועכשיו תהיה לי גם איזושהי דמות שהיא תדמית, שהיא תשחק במטאברס, זאת אומרת שאני אעשה שיחות ועידה עם אנשים או שיחות וידאו, מה שירוץ במסכים זאת תהיה התדמית שלי, איזושהי דמות מצוירת שהיא כאילו אני. ואתה בא ומסתכל, אתה פשוט רואה, סליחה צוקרברג, שאני שם אותך בכוחות ההם, אבל איך שרבי נחמן מתאר את זה, את כוח המדמה, זה פשוט נראה שהעולם הולך לאט לאט למקום כזה של כמה שיותר ויותר להרחיק אותנו ממציאת העבדה שהיא החלק של האלוק הממל, שזה חלק של בת המלך שנמצאת בתוכי. זאת אומרת, כל העולם בעצם, אם אנחנו מסתכלים גם על הפייסבוק ועל האינסטגרם ועל הטיק טוק וכל הדבר הזה, זה בעצם איזה מבצר כזה עם חילות הרוע, כן? שכל אחד מצלם את עצמו לאיזושהי תדמית שמשהו שהוא ממש לא, ומשהו שזה ממש לא אני. ואם הייתם אומרות לי שזה עושה מישהי מאושרת מזה, אז הייתי אומרת ניחא. אבל הווירטואליות הזאת היא הכניסה הזאת, כאילו לא הייתי מדמיינת בחיים, שכשרבי נחמן כתב את התורות שלו על כוח המדמה ועל היצר הרע, שזה כוח הדמיון, שזה בעצם ממלכה שלמה של היכל התמורות, הוא קורא לזה. מה זה היכל התמורות? המקום של כל הדמיונות האלה. אז הקטע המדהים זה להבין שלפני 200 שנה בברסלב, דרך אגב, עם כל המלחמה באוקראינה, המקום היחידי שהוא כזה שכוח אל, שאפילו פוטין לא מעניין אותו המקום הזה, זה ברסלב, כן? אבל איזה בשורה יצאה מהמקום השכוח אל הזה, כן? שמהדהדת בכל העולם ועד סופו, ולהבין שכשהוא לפני 200 שנה דיבר על מציאות כזאת של חל התמורות וכדומה, מי היה מדמיין היום את כל המציאות הזאת של הפייסבוק וכל ההיכלות הדמיון האלה, שהסיני מהסיטי של הקולנוע באמת נראה כבר משהו נורא אולד פשן יחסית למה שקורה עכשיו. אבל המבצר הזה הוא מבצר שיוצר בנו חרדות. למה זה יוצר בנו חרדות? כי הפחד האמיתי שלנו הוא פחד שקיים כי אנחנו לא יושבים במקום שלנו. כשאדם הוא לא מיושב בדעתו, והוא לא יודע איפה הוא נמצא ולאן הוא הולך, והוא לא מרגיש שהוא שייך לאנשהו, אז מה שתוקף אותו זה חרדה ופחד. ובא לפלטין אחד, וראה שישב שם המלך באתרה, וראה כמה חילות, ואז אמרנו, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, והמלך ציווה להביא את המלכה. והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה. והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה. והעמידו לה כיסא והושיבו אצלו. והיא, אומר רבי נחמן, הייתה הבת מלך הנ"ל. והוא, היינו השני למלכות, כן, ראה והכירה, הכיר אותה. עכשיו אני חושבת שלא יכול להיות עיתוי יותר מטורף לקריא את הקטע הזה, להגיע לקטע הזה במעשייה, שזה לא השבוע של פורים. כי ראה שם מעדנים ומאכלים טובים והארמון הזה של אחשוורוש, כן? זה פשוט אחד לאחד מגילת אסתר. שגם מגילת אסתר, מעבר לסיפור ההיסטורי שאכן קרה שם, כן? ומי שמכיר, דרך אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, ויש לי שם נוסף, קוראים לי גם אסתר, כי נולדתי במוצאי שושן פורים, אדר ב', השנה יש לי מולדת אמיתית, תזיין אדר ב', וקוראים לי גם אסתר. קוראים לי אסתר. והתובנה היא להבין שמעבר לסיפור ההיסטורי, הדבר הזה אכן קרה, יש בהמדן קבר של מרדכי ואסתר, והדבר הזה ידוע גם ספרי ההיסטוריה, שזה דבר שקרה, כן? ומעבר לדבר הזה, כשאנחנו מבינים, שואלים חז"ל, אסתר, איכן היא בתורה, אז באמת הפסוק שמישהי אמרה את זה מקודם, לפני שהתחלנו את השיעור, אסתר אסתיר פניי בעת ההיא. אסתר אסתיר פניי, אסתר מייצגת על פי הקבלה והסוד, אסתר המלכה מייצגת את כלל, את השכינה, שזה כלל נשמות ישראל, שזה הלקיחה של אסתר לארמון אחשוורוש, הוא לוקח את הקדושה ומכניס אותה לארמון של הסיטרא אחרא, של הצד האחר, של הארמון של הלא טוב. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, וזה פשוט מתואר פה עכשיו, המשתה הזה, והחשברוש, והמן, המן גם שואלים אותו, המן איפה הוא מוזכר בתורה, בספר בראשית, המין העץ אשר, המן, המין העץ, העץ הזה של חטא עץ הדעת טוב ורע, שאכלו ממנו, זה הנחש, הפיתוי, שורש הספק, העץ הדעת טוב ורע, זה המן, זה הספק, זה מה שהכניס לנו את הרע בתוכנו בעצם, שזה היה מחוץ אלינו. כשאת מסתכלת על הדבר הזה, את מבינה בעצם שהמוטיב הזה, שכל אחת מאיתנו, איך אומרים כל אחת, הוא אחשוורוש, אז כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר, כל אחת מאיתנו עוברת את המציאות הזאת שלה, שהנשמה נכנסת לארמון של הלא טוב, של אחשוורוש, אתם יכולות לדמיין כל מיני אחשוורושים שתפסו אתכם בחיים, אבל זה גם חלק פנימי שנמצא בתוכנו. זאת אומרת, הארמון של הלא טוב בהמון רבדים של פנימיות על פי החסידות, זה גם מציאות שנמצאת בתוכי, כי האדם הוא עולם קטן. מה שקורה בחוץ קורה במיקרו אצלי בפנים. זאת אומרת שאצלי יש כוחות של החשוורוש, של לא טוב, של המן, זה שתמיד שום דבר אינו שווה לי, אתם מכירות את זה? לפעמים אני קמה המן בבוקר, כזה שכל זה אינו שווה לי, כל אחת מכירה את זה. והתובנה הזאת שרבי נחמן בא ומספר לנו זה שהמלכה הזאת הגיעה למקום של הארמון של הלא טוב, וזו מציאות שהיא קיימת כי כל אחד ואחת מאיתנו חייבת לעבור את המסע הזה, להיכנס למקום, לארמון הזה של הלא טוב. ומה מוזכר הלא טוב? תמיד שאני אומרת לא טוב, מה הדבר הראשון שקופץ לי בראש? לא טוב, היות האדם לבדו. וכשאתה מסתכל על זה, אתה מבין שרבי נחמן בא לדבר איתנו על ארמון של הלא טוב, על הכניסה למקומות האלה. זה המקומות של לא טוב היות האדם לבדו, וזה מקביל לפסוק ויוותר יעקב לבדו, שאני המון פעמים מזכירה את זה פה, שבזוהר כתוב על הפסוק ויוותר יעקב לבדו, שויוותר יעקב לבדו, כותב בזוהר הקדוש, לבדו זאת הגלות האחרונה, שהיא תהיה גלות הנפש, שהיא תהיה הגלות של הלבד. מה זה אומר של הלבד? אני נמצאת בארמון, יש שם מעדנים ומאכלים טובים ומוזיקה טובה ומשוררים וכלים נעים, והיה שם נאה ויפה, כן? אבל אני בלא טוב. למה? אומר רבי נחמן שהגלות האחרונה לא תהיה גלות קולקטיבית, שואה, אינקוויזיציה, עם ישראל יוצא ממצרים, כולם ביחד. הלבדו זה גלות הנפש, שהיא גלות של תחושה פנימית, שלא משנה איפה אני נמצאת, רע לי, אני בלא טוב ואני לבד. ובא רבי נחמן ואומר לי, תקשיבי, זה את, את שם. בלא טוב הזה, בחשברוש הזה, עם האמן, עם המלחמה הגדולה. אבל למה שלחת אותי שם ללא טוב? למה שלחתי אותך ללא טוב? כי יש לך משימה שם. אני פותחת סוגריים כדי להביא כן משהו מפורים, ואחר כך אנחנו נמשיך לתוך הדבר הזה. יש ספר מדהים שנקרא פרדס ניסים, של הרב ניסים פרץ, זיכרונו לברכה, והוא מדבר פה על, על הייחודיות של חג הפורים. הוא בא ומסביר פה משהו, ואני לא אקריא לכם את הכל, אני פשוט אגיד לכם את זה בצורה מדהימה. כי כשאני חושבת על זה פה, למה רבי נחמן בא ואומר לי, תקשיבי, זה יהיה ככה. את תרדי חוק רוחני לעולם הזה, את תרדי לתוך טוב, את תיכנסי לארמון, ויש שם הכל מדהים ויפה וזה, ואת אסתר המלכה, נזרקת לארמון שהוא לא טוב, ועכשיו את מחכה לישועה שלך. אבל למה בעצם אני צריכה לעבור את המסלול הזה? למה נשמה קדושה כמו שלי, כן? יש לי נשמה קדושה. ואני בן בת מלך שעשויה מאבנים טובות, כן? עוד מעשייה יפה של רבי נחמן. למה אני צריכה לזרק למקום הזה? יש פה משהו מדהים על פורים. יש פה משהו מדהים על פורים, שאני פותחת סוגריים באמצע המעשייה ומביאה את זה. אני חושבת שזה דבר מדהים. אומר רב ניסים פרץ ומציין שאנחנו יודעים שחג מתן תורה מתי זה? מתן תורה. שבועות. שבועות, נכון? שבועות זה חג מתן תורה. אומר, הרב ניסים פרץ אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר שאנחנו קודם כל צריכים להבין שעל פי הגמרא, כן, יש סיפור בגמרא שבא ואומר, שאנחנו מכירים את הסיפור שתמיד בגן ילדים סיפרנו, שהקדוש ברוך הוא שאל את עם ישראל, מי רוצה את התורה? נכון? והתייצבו בתחתית ההר, וצעקנו כולנו נעשה ונשמע, נכון? אבל הגמרא כותבת משהו אחר. אם זה לא היה בגמרא, זה כאילו היה ממש תמוע. הגמרא אומרת, והתייצבו בתחתית ההר, הכוונה היא, כפה עליהם הר כגיגית. מה זאת אומרת כפה עליהם הר כגיגית? זה בא ואומר, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אם לא תקבלו את התורה, פה תהיה קבורתכם. זה גמרא מפורשת. אז רגע, אז הנעשה ונשמע, והכתרים, וקיבלנו את התורה, וכל החגיגה הזאת, בעצם מה זה היה פה? כפייה? כן, הייתה פה כפייה. עכשיו, הקטע המדהים שהוא בא ואומר פה רב ניסים פרץ, הוא בא ואומר, כל הדור עד לפני אסתר המלכה, ומגילת אסתר וכל הנס שהיה שם, כן? כל הדור עד אז, אם הם היו עולים לשמיים ואומרים לו, למה לא עשית את מה שכתוב בתורה וזה? הוא יכול היה להגיד, עורך דין טוב היה מייעץ לו להגיד, תגיד שכפו עליך לקבל את זה באונס. אנסו אותך לקבל את התורה, לא רצית באמת. שמסביר את זה פה, גם הרב ניסים פרץ בצורה מדהימה, הוא בא ומסביר, מה זאת אומרת אנסו אותו? הוא בא ואומר, עם ישראל, סתובב במדבר, בהנהגה, יש, זה נקרא הנהגה ניסית, יש תיקון רחל, תיקון לאה, יש כל מיני עניינים בקבלה על זה, הוא מסביר את זה מדהים פה. מה זה הנהגה ניסית? הם רצו לאכול, אז הם לא אמרו המוציא לחם מן הארץ, הם אמרו המוציא מן מן השמיים. הכל היה וואו, וליווה אותם עמוד ענן, והכל היה כזה, והסמלה שלהם לא רצו לזרה, כאילו כלום, לא היו צריכים להחליף סמלה. לא הזיעו, לא מניקו פדיקו, כלום, היו פיקס, מסודרים, הולכים שם בהנהגה ניסית במדבר. בתוך ההנהגה הניסית הזאת, בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. עכשיו, הם כולם באקסטאזה, אתה יודע, זה כמו שמישהו מלהיב אותך עכשיו, הוא נותן פה דוגמה יפה, שזה כמו שמישהו מלהיב אותך עכשיו באיזה כנס היסטרי, בכנסים האלה, שאני סולנת הכנסים האלה שעושים לכל מיני... מי מקבלת על עצמה מצווה ציצית? אני, והן לוקחות על עצמם ציצית, והן שוברות את הפלאפון ובאורות. אחר כך יוצאת החוצה, היא מתה לראות מה מזג אוויר ומה כתוב בוויינט, היא הולכת קונה אחד יותר משוכלל, כן? את הסמסונג 10 פלוס. אבל מה, 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 מה הכוונה? מה הרב ניסים פרץ בעצם בא ומסביר פה? הוא בא ומסביר שכל מתן תורה עד לזמן פורים, כן? עד לזמן הנס של פורים, בעצם קיבלנו את התורה, כפו עלינו, כפה עליהם הר כגיגית, וגם לא באמת הבנו מה אנחנו מקבלים על עצמנו. כאילו לקחנו לעצמנו תורה, מצוות, והתלהבנו, נעשה ונשמע, גם כי אנסו עלינו, גם כמרו פה תהיה קבורתכם, וגם כי חשבנו שללה-לנד, אנחנו נמשיך להסתובב ככה במדבר, וזה, מי חשב עכשיו, כשהם עמדו להיכנס לארץ, והם פתאום קלטו שהם צריכים לעבוד, ולהזיע, ופרנסה, וילדים, כאילו הם קיבלו מזה בלבול. אומר הרב ניסים פרץ, עד לדור של פורים, יכלו ולבוא ולהגיד סליחה. לא באמת התכוונתי, הכריחו אותי. זה היה הודעה, מה שנקרא, נסו אותי להודות על הדבר, נסו אותי לקבל את הדבר, וכפייה, כן? דת כפייתית. אומר הרב ניסים פרץ, בצורה מדהימה, אומר מה זה בעצם פורים. הוא בא ואומר, פורים, רגע, איך קפה, מה קפה, זה נורא מעניין, כן, אבל זה מדהים, מדהים. הוא אומר, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של פורים. הדור, מה כתוב במגילה? הדור קיבלו בימי אחשוורוש. והוא אומר ככה, אסתר מן התורה מניין, שזה אנוכי אסתר אסתיר פנים, ומגילת אסתר זה סוף הניסים. זאת אומרת, התקופה של פורים, דרך אגב, מי שלא יודע, מגילת אסתר, כמה זמן היא לקחה? אתם יודעים כמה זמן זה לקח? שאנחנו קוראים את המגילה? שולי רנד מקריא פה מגילה בפורים. הוא מקריא את זה מהמם, ממש ממליצה. אבל קורא טוב, מי שמקריא טוב מגילה, מקריא את זה מהר, למה זה ארוך. אבל כמה זה לקח זמן בפועל מבחינה היסטורית? 10 שנים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו מגיעים לתקופה של אסתר המלכה, זה כבר תקופה של אסתר אסתיר פני. זהו, נגמרה הנהגה הניסית. אין יותר מן מהשמיים וסלב וכל מה שהם ראו שם במדבר, זה נגמר. אנחנו מעכשיו בהנהגה של טבע, זה נקרא, הנהגה טבעית. מה קרה בפורים? כן? הוא אומר, בפורים כתוב במגילת אסתר בעצם אין ניסים, זה הכל מוסתר. זאת אומרת שישראל יצאו ממצרים, הייתה הנהגה עליונה ניסית מעל הטבע, אבל מה היה אצל מרדכי? כן? הכל כאילו קרה במקרה. במקרה מרדכי שומע אותם מדברים בפרסית או בצרפתית, לא יודעת מה הם דיברו שם, כן, החליפו וזה ומצב, הוא שמע שהם רוצים להרוג את המלך. וזה, רצו להחליף את המלכה. וזה כאילו, אוקיי, הכל בהשגחה פרטית, אבל לכאורה הכל נראה שזה קרה בתוך הטבע, נכון? וזה עוד לוקח 10 שנים. זה לא שזה היה בום, טרח, וואו, ניסים. ובמגילה כתוב, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כלומר, כותב פה רב ניסים פרץ, עם ישראל קיבלו את התורה בימי אחשוורוש מתוך ידיעה ברורה שאין טבע ומנהגו של עולם. זאת אומרת, כשאדם מקבל תורה במדבר כמו שהם קיבלו תורה, כן? הוא חושב שזה כפייה. הוא מרגיש כאילו מה שקיבלתי זה משהו אחר, כי בעצם הייתי בהנהגה ניסית, עכשיו הורידו אותי להנהגה של טבע, אז מה רוצים, מה אני אעשה עם התורה הזאת? התורה הזאת התאימה לי במדבר שהכל היה, אבל בימי אחשוורוש הוא כותב, ראו שהטבע נמס ומתמוסס ושהוא נשלט על ידי התורה הקדושה, על ידי מרדכי הצדיק, כן? בהנהגה שהנהיג את העם. וכל הטבע התהפך ונהפוך הוא. זאת אומרת, הוא אומר, על הנקודה הזאת, אני מקצרת ומביאה את הרעיון שלו בלי להקריא אותו לגמרי, מה בעצם בא אומר רב ניסים פרץ ואומר? בפורים היהודים, כתוב, הדור קיבלוה וקיימוה. פורים זו קבלת התורה מתוך אהבה. מה זאת אומרת מתוך אהבה? זה התובנה שבני ישראל הגיעו אליה, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בניסים. עד עכשיו חשבו, הקדוש ברוך הוא זה ניסי ניסים, כן? קורא לי נס, חציית ים סוף, פגיעה את זה, אמן, הכל ניסים. אבל בפורים מה הם ראו? שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בהנהגה העליונה ניסית, אלא הוא נמצא בתוך הטבע. זה מה שנקרא השגחה פרטית מדויקת. ואני המון פעמים אומרת את זה פה, שאני ככה חזרתי בתשובה, שפתאום ראיתי, רגע, זה הגיע וזה נכנס, פתאום אתה קולט שהעולם הזה הוא רקמה. זאת אומרת ששום דבר לא קורה סתם. מקרה, אותיות רקם השם או רקמה, כן? משהו בא בעצם ואומר פה, ומה שרבי נחמן בא ואומר פה, הסיבה שאני מוריד עכשיו כל אחת ואחת מכם לתוך הארמון של הלא טוב, כי את הולכת לעבור פה עכשיו מסע חיים, ששם את תראי אחד לאחד איך בסוף כל הסיפור מעשיות שנקרא על שמך, כולו ניסי ניסים. כל הלא טוב שעברת, כל מה שפגשת בדרך, כל הדיבורים, האנשים, אני זוכרת שממש התשובה שלי הייתה מבין מקום שפשוט חשבתי שאני נמצאת בסינימה, כן? זה היה סרט. היה קורה משהו, ופתאום מישהו אמר, ופתאום, ואני זוכרת עצמי מרימה עיניים לשמיים ונבלת וקולטת שהוא סוגר עליי. מה זאת אומרת סוגר עליי? שהוא פה. ומי שחי באמת במציאות כזאת, שהוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, רואה שהוא כל היום מדבר איתו. רבי נחמן אומר, במעשה דיבור ומחשבה כל יום, הקדוש ברוך הוא מפנה את עצמו מכל ענייני אוקראינה, פוטין וירח שמש וענייני העולם, ויורד עד אלייך, עד לנמלה הקטנה ועד אליי הקטנה, ומסדר לי תחים לפרטי פרטים. והסיבה שאני יורדת לארמון של הלא טוב, זה כדי שאני יקיימוה ויקבלוה באהבה. זה כדי שבסופו של המסע הזה, כשנמצא את החלק הזה שלי, את בת המלך העבודה הזאת, אני כמו מגילת אסתר, כמו במגילה, יהיה כמו היהודים שגילו וקיימו וקיבלו עליהם את מלכות השם ואת התורה ממקום של הבנה שזה זה. זו הסיבה עכשיו שמעבירים אותי את המסע הזה, כי אני יכולה להיוולד בת של אדמור, כן? ואם הוא לא יעביר את אותה בת של אדמור, או אותו זה שנולד פה או שם, או לא משנה איפה, לא משנה איפה אתה נזרק, אם הוא לא יעביר אותה דרך ההרמון הלא טוב הזה של החשברוש והמן, ותהיה גזירה, תבוא גזירה עליך שרוצים לאבד ולהשמיד אותך, ויבואו לך כל מיני מצבי מצוקה ופחד ולחץ, וכשקוראים את הדמות המדהימה הזאת של אסתר, ואסתר לא ביקשה דבר, ותמצא חן בעיני כל נוסע, אתה מבין כלים מאסתר, איך מתמודדים במקומות של לא טוב, איך מתמודדים בתוך מסע חיים, מה זה ואסתר לא ביקשה דבר? היא לא באה בכלל ממקום של לעבור את המסע הזה דרך האגו שלה. מתי אני רוצה דברים, אני מבקשת דברים? כשאני באה לעבוד ממקום, מהאגו, שאני רוצה לקחת דברים, כן? היא לא ביקשה דבר. היא לא ביקשה דבר, ותמצא חן בעיני כל רואה, ותמצא חן וחסד בעיני כל... למה היא מוצאת חן? אתה מבין? ורבי נחמן שותל כל הזמן, גם בתוך המעשייה כאן, שותל כל הזמן עצות, שאנחנו מחלקים את זה עכשיו ורושמים 1, 2, 3, 4, כן? אז אנחנו, 1, חוק רוחני ראשון, אני נופלת ללא טוב. חוק רוחני שני, אני לא כועסת עליו על הלא טוב, אני מבינה שהיה מחבבה ואוהבה מאוד. חוק רוחני שלישי, יוצא למסך. רביעי, מבטיח לי, תמציא אותה בסוף. חמישי, שביל מן הצד. אם תשימו לב, כל המעשיות שאת פשוט יכולה ללכת עם הספר ולכתוב 1, 2, 3, 4, ופשוט לקרוא את זה בצורה כזאת גם. כי המעשייה, רבנו מדבר אליי בתוך הדבר הזה. עכשיו, בתוך כל הארמון הזה, עם אסתר המלכה וכל מה שהיא עוברת שם, אני מחוזרת למעשייה של רבי נחמן, ואני רוצה להגיד לכם רק לסגור סוגריים הנושא של פורים, להבין שזה יום תפילה הכי גבוה שיש. בגלל שביום הזה הם קיבלו את התורה, לקיים לקבל את התורה, זה יום שקבלת התורה מאהבה. ובגלל שזה מאהבה, אז כמים פנים לפנים, הוא מחזיר לנו את האהבה הזאת, ובגלל זה כל הפושט יד נותנים לו. הכוונה היא שכל מה שאני צריכה, הוא נותן לי. כל הפושט יד, אני הקבצן, הבטלר, למי אני פונה אליו? זה יום של תפילה מאוד מאוד גבוה.